ספר הביקורים שלו מצרפי המקרים תורגם ליותר מ-10 שפות והגיע למעמד של ספר זהב. ספרו השלישי זכה בפרס גפן בקטגוריית ספר המקור הטוב ביותר בעברית לשנת 2017. זאת לאחר שתקופה ארוכה הוא כתב עשרות סיפורים קצרים. לאחרונה הוא החליט לקחת פסק זמן מהיותו מפתח תוכנה, הוא מתמקד אך ורק בכתיבת יצירות וספרים נוספים. שלום יואב בלו, מה שלומך?
שלום שלום, בסדר גמור, מה נשמע?
ברוך השם, מצוין. אז אתה כותב ספרי מדע בדיוני ופנטזיה. מה כל כך מושך אותך לכתוב דווקא סוגה זו?
אני חושב שזה פשוט גם כן הספרים שאני הכי אוהב לקרוא. בגדול מדובר בעיניי בסיפורים שמאפשרים לנו להגיד משהו לחיים הרגילים שלנו, אבל בעזרת הליכה למקומות שונים ומיוחדים ואחרים. ויש בזה איזשהו שילוב בין היכולת לרגש ולעניין, והיכולת לומר משהו משמעותי.
רגע, אז אתה בעצם לוקח דברים רגילים והופך אותם למיוחדים?
אני אוהב בעיקר לקחת את החיים הרגילים ולהוסיף להם טוויסט קטן, משהו שם what if, כמו שנקרא, ולנסות לראות איך ההשפעה של הטוויסט הקטן הזה באמת משנה את המציאות, ולנסות לראות מה זה אומר בעצם על החיים הרגילים שלנו. אם הטוויסט הזה היה קיים, איך היינו מתמודדים ואיך היינו בעצם מתנהגים.
זה קשור להיותך גם איש תוכנה, שאתה לוקח משהו שהוא כביכול כל כך רגיל במרכאות, והופך אותו למשהו שהוא קצת אחר, קצת יותר יצירתי?
אני לא חושב שזה קשור ישירות לאיש תוכנה, אני מאמין שזה שאני איש תוכנה השפיע על הכתיבה שלי בצורה שבה אני למשל בונה עלילה ומתכנן אותה, אבל אני לא חושב שיש כאן איזושהי השלכה ישירה מהעיסוק שלי לדברים שאני מתעניין בהם. אני אוהב לקרוא ואוהב לחוות סרטים וספרים מסוימים, ובמקביל אני גם כן אוהב להיות איש תוכנה, אנחנו יותר מדבר אחד כולנו.
איך באמת משלבים את זה? כי זה נשמע לי כל כך שונה להיות מצד אחד איש תוכנה, ומצד שני בכלל איש פרוע עם חלומות ופנטזיות, אז איך משלבים את הדברים האלה?
בעיניי זה לא כל כך שונה, כי זה בעצם שתי דרכים שונות להיות יצירתי, נקרא לזה. האחת יש לה כללים יותר ברורים מאשר השנייה, אבל עדיין, אלה שתי דרכים ליצור משהו חדש בעולם. באופן אישי אני יכול להגיד שאני מרגיש הכתיבה השפיעה לי אולי על הצורה שבה אני מסתכל על קוד, והכתיבת קוד השפיעה על הצורה שבה אני מתכנן עלילות לכתיבה, אבל אלה שני דברים שהם חלקים, חלק ממני, ואני נהנה לעשות את שניהם.
אז כמו שאמרתי מקודם, השנה החלטת לקחת פסק זמן מאותה עבודה קבועה, וללכת אולי אפשר לומר אחרי החלום. איך עושים את הצעד הכל כך המשמעותי הזה?
דבר ראשון, זה כבר אחרי בכמעט 10 שנים שאני, מאז הספר הראשון שיצא ב-2011, אני מוציא ספרים ואני יצאו כמה תרגומים, ולאט לאט הגעתי למסקנה שאני יכול אולי להסתמך על הכתיבה בתור איזשהו מקור הכנסה, אם אני מוסיף אליו, לא יודע, הרצאות, דברים מהסוג הזה. ואחרי מספיק זמן שאתה נמצא בתחום הזה ואתה מכיר את איך שהוא עובד, אתה אומר לך, אוקיי, עכשיו אני יכול לקחת את הספרות שלי ולקחת איזושהי תקופת זמן, ולא יודע אם אני יכול לצלול לתוך תחום אחד בעיקר. זאת הרפתקה, ואתה חייב לעצמך מדי פעם איזושהי הרפתקה ואיזשהו ניסיון, כי אחרת אתה תשאר באותו מקום כל הזמן.
יואב, אני יודעת שאתה כותב סיפורים מאז גיל מאוד צעיר, אבל איך עושים את המעבר הזה מתחביב, שלכל ילד יש, לא יודעת מה, עשרות תחביבים, להחליט פיזית להגשים את החלום הזה, לעשות את זה ממש, להפוך אותו למקצוע.
דבר ראשון, צריך באמת להשקיע הרבה זמן ואנרגיה בדרך. צריך, למשל בכתיבה, צריך באמת לכתוב הרבה מאוד טקסט, לקרוא הרבה מאוד, להיות פתוח לקבלת ביקורת ולשינויים, ובעיקר לשבת על התחת ולכתוב 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 כמה שיותר. ואחרי שאתה מספיק זמן בתוך זה, ואתה מרגיש באמת שאתה יכול להיות בפלואו, אתה באיזשהו אזור מנטלי שאתה זורם בתוכו, אז אתה צריך להתחיל ולבדוק ולראות עד כמה זה אפשרי לשלב את זה בתוך החיים הרגילים, או להפוך את החיים הרגילים לזה. לא כל מי שכותב חייב להפוך להיות סופר. הוא יכול להיות גם סופר, הוא יכול להיות כותב למגירה, הוא יכול להיות מישהו שמפרסם קטעים ופשוט נוגע ככה בחיים של אנשים אחרים. יש הרבה מאוד דרכים לממש את היצירתיות של עצמך, וככל שאתה עושה את זה לאורך יותר זמן, אתה מגלה את הדרך שהיא ייחודית לך.
אתה מגדיר את עצמך סופר?
בגדול כן, עדיין קשה לי כאילו לומר את זה ככה, אני כרגע מגדיר את זה בעיקר בתור אבא בשלב הזה, איכשהו השינוי הזה בחיים שלי שינה אותי משמעותית יותר מאשר הכתיבה לאורך השנים.
הוא גם נראה לי היה יותר חד במובן הזה מאשר כתיבה, אם אתה כותב מגיל כל כך צעיר.
הוא הרבה יותר, חד, והוא בעצם אופף אותך מכל הכיוונים. אם אתה יכול להיות סופר במשך כמה שעות ביום, עברות למשהו שהוא באמת נכנס למהות שלך. אז אני כן קורא לעצמי סופר, ואני משתמש בטאג הזה כשאני מתיק את עצמי לעולם, אבל זה יותר הצורה שבה אתה מדבר מול העולם כשאתה רוצה להתיק את עצמך, כי זו השפה שבה שהעולם מבין. בצורה שבה אנחנו תופקים את עצמנו, תמיד יש לנו כל מיני גדרות יותר מורכבות ודיניות.
הבאות, היא שינתה לך את צורת הכתיבה, או גרמה לך לכתוב על דברים אחרים שלא כתבת עליהם לפני?
אני חושב שבעיקר עיפה אותי מאוד בשלב הזה, כך שיש לי פחות כוח לכתוב, פחות זמן. אני עדיין לא גיליתי, אני לא מרגיש עדיין שגיליתי איזה כותב אני בתור אבא, אני כולו אבא 3 שנים, משהו כזה. ואני מחכה לראות באמת לאיפה זה יגיע. כי אחד הדברים שקורים שאתה כותב, בעיקר שאתה כותב רומן, אתה מתחיל באיזושהי נקודת מוצא, ואתה חושב שאתה כותב על משהו, ורק כשאתה מסיים, אתה מסתכל אחורה ואתה מגלה על מה כתבת. אז אני מקווה שאם וכאשר יגיע עוד ספר או עוד ספרים, אז בסופם שאני מסתכל אחורה, אני אגלה באמת איך העברות השפיעה או לא השפיעה על הכתיבה שלי.
המעבר הזה מכתיבת סיפורים קצרים לסיפורים יותר ארוכים, היא שינתה לך משהו בתפיסה על עצמך, או שזה אותו דבר?
סיפורים קצרים הם, יש להם, הם באמת ז'אנר שדורש ממך להיות בקצב מאוד מסוים ולהתמקד באזור, נקרא לזה, אזור דמיון מאוד מאוד ספציפי. וכשאתה מגיע לכתיבת ספר שלם, אתה הולך יותר פנימה, אתה חופר יותר פנימה גם בעצמך וגם בדמיונות שלך וגם בסיפור שלך. והחפירה הזאת פנימה בעצם מכריחה אותך לגלות את הרעיונות שמהדהדים בך מחדש שוב ושוב. אז בואי נגיד שבאותה מידה שיכולתי להסתכל על 10 סיפורים קצרים ולהבין מהם מה שמשותף בהם, איזשהו משהו, מה מעניין אותי ומה מטריד אותי באותה תקופה, באותה מידה אני יכול להתעקד על הספר ולהבין, אוקיי, זה כנראה מה שמעסיק אותי כרגע.
זה מעניין, כי דווקא בעולם שהכל בו כל כך מתקצר נורא מהר, אז אולי דווקא היה צריך להישאר באותם סיפורים קצרים. כי למה לעשות משהו שהוא לוקח כל כך הרבה זמן ותהליך כל כך ארוך, אם אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר אנשים?
אני חושב שבאיזשהו מקום כתיבה היא לא רק בשביל להגיע לאנשים. היא גם בשביל להגיע לעצמך, היא גם בשביל לגלות דברים על עצמך, היא גם בשביל להביא דברים. וגם באיזשהו מקום הרצון לכתוב ספר הוא איזשהו מלד קטן נגד התרבות קיצור הזאת, נגד זה שהכל חייב להיות עד איקס תווים או עד איקס מילים, כי אחרת אף אחד לא יקשיב לך. כי אתה אומר, לא יכול להיות שכל מה שיש להגיד על העולם חייב להיאמר בצורה מקוצרת ושטוחה. יש דברים על העולם שצריך להגיד אותם ועל החיים, שצריך להגיד אותם בצורה מרוכבת ועמוקה וארוכה, ואין ברירה. העולם יעשה סיבוב מלא ויחזור למקום שבו הוא מוכן להקשיב דברים ארוכים, אז הספרים יהיו שם.
ועדיין אתה משתמש ברשתות החברתיות כדי לשמור קשר עם העריצים.
אני משתדל, כמעט ולא, אני משתדל פעמיים בשבוע לפחות לשים איזשהו משהו, אבל אני משתדל כמה שפחות כבר לגלוש, אני לא עוקב כמעט אחרי אף אחד, אין לי את הזמן הזה, ואני כאילו רק, יש כמה אנשים או כמה מקורות שאני עוקב אחריהם מדי פעם, וחוץ מזה, רוב הזמן חייב להיות מפגש ליצירה עצמה, וגם כי סופר חייב להשתעמם מדי פעם. אם הוא לא ישתעמם, לא יעלו לו רעיונות. כשיש לנו כל הזמן את המידע הזה שמציף אותנו, אז קשה לנו להשתעמם. אז אחד דברים שאחד חייב לעשות, זה אחד לשמור על קשר עם הקוראים, בין אם זה במייל או באינסטגרם או לא משנה מה, אבל מצד שני, לא להישאב לתוך העולמות האלה, כי אחרת שום דבר אחר לא יקרה.
אז אתה כותב על ידי מוזה, או קובע עיתים לכתיבת ספר?
אני משתדל לקבוע עיתים, לפעמים זה עובד יותר, לפעמים זה עובד פחות. אני חושב שאחד הדברים שגיליתי לאורך השנים זה שהחלק הכי קשה זה להתניע. אתה צריך להתיישב ולהתחיל לעשות דברים, ואחרי 15 דקות אתה כבר יכול להיות שם. אבל 15 דקות הראשונה היא באמת החלק שהכי קשה להניע אותו. ולפעמים מה שצריך פשוט להתיישב, לכתוב 15 דקות של טקסט ממש ממש גרוע, ואז איכשהו להיכנס לתוך הכתיבה עצמה.
יש דברים שאתה לא כותב עליהם כאדם מאמין?
כאדם מאמין, אני לא חושב שיש משהו שאני נמנע ונכתוב עליו באופן מודע, כמו שיש דברים שפשוט פחות מעסיקים אותי אולי. אני לא יודעת מי כותב בז'אנרים מסוימים, אני כנראה לא אכתוב רומן אירוטי בשנים הקרובות, אבל מעבר לזה אני משתדל לא להגביל את עצמי במקום שלב המחשבות ושל הסיפורים מגיעים, כי אחרת יש כאן איזושהי הגבלה שהיא יוצרת סיפור שיש פה איזשהו זיוף. אני חושב שההגבלות בדרך כלל יכולות להיות משהו ש מרים את הסיפור לאיזשהו מקום. זה יכול להיות הגבלות מבחינת המבנה של העלילה או המבנה של הדמויות, אבל אם יש איזשהו מסר שאתה מנסה להעביר בין השורות, אתה לרוב תיצור משהו שהוא ירגיש מדויק.
אוקיי, אז שאלה לסיום. איפה תראה את עצמך עוד 10 שנים? איפה היית רוצה לראות את עצמך?
עוד 10 שנים?
כן.
כמו שאמרנו קודם, בעיקר עדיין אבא גאה ומאושר, אבל מעבר לזה הייתי שמח להיות עם עוד כמה ספרים באמתחתי, ועוד כמה פיתוחים יצירתיים מתחומים אחרים, לעבוד על כמה ספרים, ובעיקר להגיע למקום שבו אני יותר מבין ומודע למה שנקרא הקול שלי. כלומר, אני יכול להסתכל על הספרים שלי לאורך השנים ולראות, אוקיי, אני מגלה באמת איזשהו משהו משותף, ואני יכול לקחת משהו משותף הזה ולפתח אותו ולהגדיל אותו, ואני מקווה בצורה הזאת כן להגיע ליותר אנשים שיאהבו אותם.
תודה רבה לסופר okay. יואב בלום, ושתמשיך להוציא ספרים ולשמח אותנו.
תודה רבה, תודה על הרעיון. ביי ביי.
בשמחה, להתראות.